הרב, בבקשה תגיע בזמן, לא רוצה לעשות את זה כל פעם.
הרב, הם באים לפחות בגללי, סתם.
טוב, למדתי את סעיף ח', סעיף ח' הוא באמת סעיף קצת ארוך, אני בספק אם נספיק אותו היום. ההדגשה של הסעיף הזה, כמו שאמרנו, כל סעיף הוא מדגיש נקודה מיוחדת. אני מכיר לכם את לשון הרצוי יהודה על עניינו של הסעיף. בסעיף ח' יש נקודה מיוחדת, והם התכוונות גדולה והעמקה. יש הדגשה של אמיתיות האמונה. השם אחד ושמו אחד, אחדות השם בורא העולם. ריבונו של עולם מקיף את כולם, שמיים וארץ, עילונים ותחתונים, עולם הזה ועולם הבא, יצרתו ויצרה, גשמיות ורוחניות. בניגוד לזה, כלומר, הנושא של הסעיף שלנו זה אחדות השם בהקשר של אחדות הבריאה, כל הכוחות השונים שיש בבריאה, זה נובע בתפיסה אחדותית של המגמה האלוקית בבריאה, של אחדות השם, אחדות השם שיש כוח אחד שהוא מרכז כל הכוחות שיש בבריאה. בניגוד לזה נמצאת התמוטטות וההתמוטטות והרשעה של הפירוד. הסעיף הזה, בסעיף הזה יש הדגשה מיוחדת של אמיתיות השם אחד ושמו אחד, שאתה מחיה את כולם, מה שאנחנו אומרים כל בוקר ויברך דוד, ואתה מחיה את כולם, בדגש של כולם, כל הבריאה, גשמיות ורוחניות, עליונים ותחתונים, גם השטן יצר הרע ומלאך המוות הוא מריבונו של עולם. גם הצדדים הרעים שיש בבריאה, ואנחנו עכשיו צריכים להבין את הנקודה המיוחדת שיש בדבר הזה. השם צבאות הוא השם אלוקי ישראל. וצבאות ישראל, צבאות השם. המילה צבאות היא מבטאת את הבריאה. כן, צבאות, לא, זה שם שקי. כן. שם צבאות, כל צבאות השם, מה זה צבאות השם? הבריאה, כל הבריאה שקיימת. זה השם צבקות. הגמרא במסכת שבועות דף למדי אומרת ככה. הדעה הראשונה תנו רבנן, באמת הדעת הנקמה צבקות, זה שם שהוא קדוש. וזה אומר צבקות, כולו נמחק. שלא נקרא צבקות אלא השם ישראל. כשאתה אומר את המילה צבקות, הכוונה עם ישראל. אתה נקרא אומר צבקות, הכוונה השם השם. נפקא מינה, אם מותר למחוק את המילה צבקות. אמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. אז יוצא שהרב אומר פה, צבאות ישראל, צבאות השם הם, זה על פי הגמרא שבעצם יש שתי דעות בתנאים. מה זה צבקות? זה הקדוש ברוך הוא ישראל, זה בעצם אותו דבר. הצבקות של הקדוש ברוך הוא, צבאות השם בעולם, מי מופיע את המגמה האלוקית בעולם, כן, אז הצבאות זה הבריאה. זה המטרה שעומדת ביסוד הכל. ומה הם צבאות השם? ישראל. ישראל הם בעצם המגמה והמטרה של כל הבריאה. השם צבקות, שזה הבריאה והמטרה של הבריאה, הוא השם אלוקי ישראל. זה אותו השם, השם צבקות הוא השם אלוקי ישראל. מה זה אומר? שצבאות ישראל, צבאות השם הם. ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים. מה היינו מצפים שהרב יכתוב? חרוטים במכתב אלוהים. התורה והמצוות. נכון? התורה חרוטה, לוח ליבנו. מה אומר הרב? מה חרוט? ברור שהתורה חרוטה בנשמתנו. מה חרוט בנו? כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. חרוטים בנו כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. הגבורה של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם היא גם חרוטה בנו. כלומר, התורה שחרוטה בנו ובריאת העולם שחרוטים בנו הולכים ביחד. מה זה אומר? הרב ממשיך להסביר. העולם ומלואו מיד השם נוצרו, נתהוו וקמו, מתהווים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתאזרים. כל בריאת העולם, לא רק בעבר, אלא זה שהם מתקיימים, מתהווים וקמים, חיים ומתקיימים. ולא רק בהווה, אלא גם בעתיד מתפתחים ומתעזרים, כל הדבר הזה, זה מיד השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מחיה את העולם, וגם מוביל את העולם למגמה שלו. מתפתחים ומתעזרים, זה העתיד. הלאמתנו בנחלת השם, הלאמתנו זה מלשון לאומיות. הלאומיות שלנו, איפה עם ישראל מופיע את הלאומיות שלו? בנחלת השם, כלומר בארץ ישראל. קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. גם הלאומיות שלנו כאומה בארצה, זה קשור למעשה בראשית. ומה הפסוק שמוכיח את זה? כוח מעשה וגיד לעמוד, לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא בראשית היצירה הטביע את זה שהאומה הישראלית תהיה אומה בארצה. נחלת גויים, נתן לעמוד נחלת גויים. כלומר, עוד משפט שבא ומבטא את זה שיש קשר בין עם ישראל למעשה בראשית. שלושת המשפטים הראשונים בעצם אמרו את זה. המשפט הראשון שצבאות ישראל צבאות השם. ואמרנו צבאות זה הבריאה. וצבאות השם צבאות ישראל. המשפט השני אמר שחרות בנשמת האומה, חרותה, הכוח והגבורה של מה? של יצירת, יצירת בראשית. לא רק התתון. צבאות ישראל זה עם ישראל. האומה הישראלית. המשפט השני בא לומר שמעשה בראשית חרות בנשמתנו. אנחנו הביטוי למגמה האלוקית בבריאה, ויצירת בראשית חרותה בנו. תכף נראה לאן הרב חותר בכל הדברים האלה. והמשפט השלישי שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, והלאומיות שלנו בארץ ישראל קשורה למעשה בראשית. ו... המשפט האחרון, הרביעי, שכל ארבעת המשפטים האלה הם הקדמה לעיקר, הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם מחדשתו בכל יום, אנחנו יודעים שכדי לברוא צריך גבורה. בשונה התנהלות העולם באופן טבעי, שזה סדר מסודר, ביצירה נדרשת גבורה, כמו יציאת מצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. לא הייתה פה התנהלות טבעית, אלא איזשהו אלמנט של גבורה, של חידוש, של מהפכנות, יש מאין. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם, מחדשתו בכל יום. כל יום ויום יש אלמנט של חידוש, אז כל יום ויום יש אלמנט של הופעת גבורה בעולם, למרות שההתנהלות היא טבעית. אבל הצד הזה של היצירה שקיימת בכל יום, בכל רגע, זה גבורה. היא שמפיה שמענו את התורה, מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. כל התורה כולה קיבל משום מפי הגבורה. אנחנו יודעים שחזל מתבטאים ביחס למתן תורה, שקיבלנו את התורה מפי הגבורה. אותו ביטוי שאנחנו מייחסים לבריאת העולם, אנחנו מייחסים למתן תורה. זה בא ואומר שריבונו של עולם הוא בורא העולם והוא נותן התורה באותו אותו אלמנט, באותה משמעות, בימים אחרות. העולם והתורה הולכים יחד. הרוחניות והגשמיות הולכים יחד. ריבונו של עולם, הגיבור נקרא לזה ככה, הוא ברא את העולם והוא נתן את התורה בחד המחתה, בגבורה אחת. העולם והתורה יש להם מקור אלוקי אחד. וממילא אנחנו מבינים שהם פועלים בתיאום מלא. העולם והתורה הם פועלים בתיאום. זה לא שיש איזו גשמיות שמושכת לכוח אחד, זה תומה וקלקולים ורוחניות שמושכת לכוח אחר, כמו שהנצרות מבינה, בפירוד. אז אתה צריך לבחור. לא.
זה אנחנו משכים לתורה?
אנחנו משכים לתורה כי היא חרותה בקרבנו, ולא רק היא חרותה בקרבנו, גם מעשה בראשית חרות בקרבנו. וצבאות ישראל, צבאות השם, וכשהאומה הישראלית מתפתחת על פי התורה, כל מעשה בראשית מתפתח על פי המגמה האלוקית.
כל השעה, זה כדי לבחור. יצר את התורה באותה מידה שהוא יצר את התורה.
נכון, זה בעצם מה שהרב אומר במשפט הרביעי. כלומר, התורה היא הדרך הנכונה והבלעדית לנהל את העולם. כשאתה רוצה לנהל את העולם, תסתכל באורייתא וברייתא. זה עוד משפט שהרב לא אומר אותו פה, שהוא של דברי חז"ל שמבטא את זה. תסתכל באורייתא וברייתא. העולם והתורה קשורים, הרוחניות והגשמיות קשורים, ואתה רוצה לנהל את העולם, אל תפקיר את העולם. זוכר את ההפקר של הנצרות? אל תפקיר את העולם ותגיד, לא. העולם מנוהל בגבורה אלוקית על פי התורה, והתורה והעולם פועלים ביחד. יש להם מקור אלוקי אחד, השם אלוקנו, השם אחד. כי התורה מדריכה גם את הרוחניות וגם את הגשמיות. גם את צדדי העולם הזה. ולכן, אחרי ארבעת המשפטים האלה, אנחנו מבינים שבשונה מהנצרות, את הגוף אין אנחנו עוזבים. לא מתייאשים מהגוף. לא את הגוף הפרטי, ואפילו לא את הגבייה הלאומית. גם לא את הגבייה הלאומית, כלומר את, ה, את המציאות הלאומית של אומות העולם, של כל אומה ואומה בפני עצמה, גם היא יכולה לנהל ממלכה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. והמודל שחי ככה זה האומה הישראלית. אנחנו חיים ככה. כי אם אנחנו מנצחים אותו, הביטוי מנצחים עלול להתפרש פה בצורה לא נכונה, אז הכוונה היא פה לא ניצוח מלשון לשבור אותו, שאנחנו שוברים את הגוף, אלא הכוונה מלשון ניצוח בתזמורת, מנצח בתזמורת. מובילים אותו, מנהלים אותו, מדריכים אותו בצורה הרמונית, כמו מנצח שהוא עושה להקה ובצורה שלמה ומדויקת. יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מדי אל עולם. כמו כן, עולם הזה ועולם הבא, העולם החברתי, המשטרי והרוחני. המשטר זה כאילו הממשלה והשלטון, והרוחני זה הצד העליון. התיאורי המוסרי, התיאורי זה התיאוריה, כן, כמו תיאוריה של איזה. המוסרי, מוסר, האידיאלי והממשי. כל הצדדים השונים שקיימים בבריאה, הכל חטיבה אחת היא, והכל עולה במעלות הקודש, משובד לרצון גבוה. גם הצדדים הגשמיים, אנחנו לא מתייאשים מהם, אלא הכל באחדות. והכל משובד לרצון גבוה, התורה מנהלת את החיים המוכנים והגשמיים. הכל הוא אמרתי ונעשה רצוני.
כל העניינים
כולל, תכף מיד נראה, גם העניינים של טומאה וצררה ושטן ומלאך המוות, כמו שהרב צבי יהודה אמר. הכל מנוהל, הכל אמרתי ונעשה רצוני, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. אמרתי ונעשה רצוני, זה רצון השם. שיהיה משטר ויהיה ממשלה ויהיה עולם חברתי ויהיה עולם גשמי. וגם אותו צריך לנהל וגם אותו צריך להדריך על פי הדחת גבוה. וזה רצון השם שיהיה עולם גשמי. שהוא יתאחד עם העולם הרוחני, המגמה שלנו שעולם הזה והעולם הבא יתאחדו, כרגע הם מפוצלים, אבל אנחנו יודעים שבשורש הם מאוחדים, וגם במגמה העתידית הם מאוחדים, וזה בדיוק פעולת התורה, לרומם את הגשמיות, לא להזניח אותה, לנצח אותה במובן העמוק של המילה ניצוח, כן? לא לשבור. גבורתנו, שאנחנו מדברים על תורה שניתנה מפי הגבורה, ועולם שנברא על ידי הגבורה האלוקית, הדיני, מה זה אומר שיהיה דיני? שהקדוש ברוך הוא, ברוחניות, לא שוברים את העולם ואת הטבע. וגם הרע, כל הנטיות שקיימות, הכל נזקק והכל נצרח, אנחנו צריכים לנהל ולסדר אותם ולערוך אותם במערכה מסודרת. אנחנו לא מסרסים את הנטיות שבנו, אלא מכוונים אותם. כן, הדבר הכי בולט, אמרתי, נטיית העריות, שמובילה להרבה תומה וקלקול. אז המבט השטחי אומר, פירוד, אתה רוצה להיות איש רוחני, תסרס את הנטייה הזאת, ותהיה רוחני, או שאתה מתייאש ומפקיר, ואתה שוקע בכל התומעה שקיימת בנטייה הזאת, זה עולם פירודי, הנצרות. העולם המאוחד מבין שהכל מעט השם, כולל כל הנטיות, וגם הנטייה לתאוות הריות, היא נטייה שמעט השם, זה אומר שאני לא שובר אותה, אלא, מדריך אותה ומכוון אותה ומנהל אותה על פי התורה. ואז אין לך נזירים שהם לא מתחתנים, ואין לך קלקולים ופריצות, אלא הדרכת התורה, בתים מלאים קדושה. נר ישו ביתו. מה אתה אומר? סתם עשית. מה? כן.
הלאות
לכאורה
חזל פשוט
שמביטוי תצרה רעיון. אתה צודק? מה חלילה לומר? פשוט, אנחנו לא משתמשים ביטוי כאלה כלפי חזל חדשה. אתה צודק בזה שיש פה שאלה. למה חזל ביטוי תצרה רעיון? ולמה חזל במובן מסוים החלישו אותו, ולמה חזל ביטלו את יצר העבודה זרה, צריך להשאיר את כל הכוח. יש מצבים שנקראים הוראת שעה. אנחנו ביטלנו את יצר העבודה זרה מתוך מגמה להחזיר אותו. מה הכוונה? כשביטלנו את יצר רע, בטלה הנבואה. האם, למה אומר הגר"א, זה לעומת זה עשה אלוקים, ברגע שביטלו את יצר רע, שזה התשוקות העוצמתיות לדבקות בהשם, שמתפרצות באופן לא נכון לפעמים על ידי עבודה זרה, מתפרצות באופן נכון על ידי נבואה. אז כשאתה מבטל את היצר עבודה זרה בסוף בית ראשון, חניה דניה משל וזניה, חזר בסוף בית שני, אז מיד אחר כך בטלה הנבואה. אז מה יצא לנו מזה? חידות וחיסרון, אז הם באמת כאילו עשו מעשה לא טוב, אבל הייתה הוראת שעה שהיא היה אפשר להמשיך, כי אם עבודה זרה הייתה נמשכת, עם ישראל היה סוטה לגמרי מתפקידו, לגמרי, לא היה ניתן יותר לתקן, והיו חייבים לצאת לגלות ולתקן את זה. עד כהוראת שעה ביטלו את יצר עבודה זרה של עבודה זרה, והוא יחזור בטהרה בבית השלישי. ותחזור הנבואה כמובן, אותו דבר גם ביצר הרעיות מה שהם עשו שם. כל העוצמות יחזרו. מאז שנחרב הבית אומרים חז"ל, הנואפים בתן מהם טעם ביער, לא הנואפים, משהו כזה, בסוף מסכת סוטה יש פה משהו כזה. אומרים חז"ל, אני חושב שזה בסוף מסכת סוטה, לגבי חורבן בית המקדש. טוב, זה חוץ פעיס גה. אז אולי במקום אחר, אני מכיר משהו גם בבבא בתרא. זה נמצא... ביום שחרב בית המקדש ניתן נבואה מן הנביאים, ניתנה לשוטים. יש גם בסוף פרק שלישי בעמוד האחרון מנף סמך על חורבן בית המקדש. ד' שבת פ' שחרב הבית בשנייה רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר שלא לשתות יין. לא, לא מופיע, לי זה לא מופיע, מופיע לכם. טוב, אני לא זוכר איזה גמרא הזאת לצערי הרב, לא זוכר, צריך לעשות הרבה חזרות, אבל שבת פי, אולי שבת פי, אם לא שם אז לא.
גמרא
אומרת, טעם בפירות, ניתן לטעם בפירות, איפה זה? ניתן לטעם בפירות. הם לא זוכרים, ניתן לטעם בפירות. לא, זה משהו אחר. ניתן לטעם מהפירות, וניתן לטעם מהביאה, לא זוכרים, ביחס לעוברי עבירה דווקא. אני חושב דווקא מה עומד שם על עוברי עבירה. אז הרבה דברים ירדו במדרגתם. גם אמרה במבט על סוף פרק שני, אומרת על הגשמים, לא בסוף הפרק, דווקא לפי עמוד ב', משהו כזה. בזמן שישראל, אמר רב פעם רב, אמר רב חיסדא, מיום שחרב בית המקדש לא הוגשמה רוח דרומית. אמר אחרי זה עוד מאמרה, מיום שחרב בית המקדש אין הגשמים יורדים מאוצר טוב. הכל, הכל מדודל, הכל הכל פחות, והכל יחזור. העוצמות הרוחניות והגשמיות. ועכשיו אנחנו מבינים למה, כי זה הולך ביחד. אז גם התאוות, הם ינותבו לקדושה. תהיה עוצמה של תאווה יותר ממה שיש היום. אבל היום אישה להגביר את זה, כי גם ככה תראה מה קורה היום בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא יגביר את זה ברגע שמדד הקדושה יעלה, אז אי אפשר להגביר את התאווה, והתאווה הכל ינותה ולקודש. ואז חיי המשפחה היו הרבה יותר עצומים. חיי עבודת השם, יחזור כאילו יצר עבודה זרה, יחזור היצר של דבקות בהשם בעוצמה הרבה יותר גבוהה, וחיי עבודת השם יהיו הרבה יותר עצומים. הכל יחזור בעוצמה גדולה. אז לכן, בזמן הגלות, הכל בצומצם. גבורתנו, אבל הדינה היא, אנחנו לא מסרסים את הנטיות והיצרים, אלא מכוונים אותם. אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וכיליון. הגבורה האלוהית בעולם, זה משפט מאוד מאוד חשוב. אינה נפגשת במה שחוץ להמצאתה. מה זה הגבורה האלוקית בעולם? התורה, כן? מפי הגבורה ניתנה התורה. כשהאידאל האלוקי מופיע בעולם, המוסר האלוקי, התורה מופיעה בעולם, אז לכאורה הרוחניות מופיעה בעולם, היא נפגשת עם משהו שהוא זר לה, היא נפגשת עם משהו שהוא מחוץ לה, ואז היא צריכה להילחם איתו, כמו שאומרת הנצרות, או שהכל מעט השם, הגשמיות והרוחניות. התורה לא נפגשת עם משהו שמחוץ לה, כאילו יש איזה משהו שצריך להילחם בו, לשבור אותו, כי הוא מחוץ לה. להפך, התורה נפגשת עם משהו, עם מעשה בראשית. מעשה בראשית זה גם מעשה השם. התורה היא מעשה השם, מעשה בראשית הוא מעשה השם, הכל ביחד. התורה נפגשת עם העולם, נפגשת עם משהו שהוא חלק ממעשה השם. היא מדריכה ומנהלת אותו, היא לא נלחמת בו. נכון, אני אומר, גם הנטיות הכל מעט השם ולכל דבר יש מטרה ותכלית והתורה צריכה לנהל ולכוון והתורה אמרה אמירה מאוד ברורה ביחס ללהט"בים זה תועבה וזה מחוץ לחיי הקדושה כשאתה לוקח את הנטייה תאוות עריות ואז התורה מכוונת אותה אתה לא דוחה אותה מכל מקום אתה רוצה לקדוש לך תהיה נזיר אין מגע לחלוטין. תכוון. ההכוונה היא במשפחה ולא בגידות מחוץ למשפחה, ובן ובת ולא... זה חלק מההכוונה, שזה לא. תורה לא פשרנית. זה הנצרות.
אנחנו
כן
נלחמים בזה, אבל זה מקום מסוים.
לא, לנטייה יש מקום. להט"בים אין מקום. לנטייה יש מקום. אנחנו לא נלחמים ביצר הרע מצד משהו יצר הרע. אנחנו מכוונים אותו. חלק מההכוונה היא לשלול לחלוטין את מה שמחוץ לנו.
מצד המקור, מי שיש לו את הכוונה הזו, אבל יש לי פשוט
שוב. בדיוק, כן, בוא נאמר ככה. זוג בנים שחיים ביחד, אז בשורש יש להם נטייה בריאה, שהיא נטיית עריות, שהיא מופקדת על יצירת חיים חדשים והמשך הנסחיות של העולם. אנחנו ביד הנטייה הזו, והיא הופיעה אצלם בצורה מאוד מאוד מסולפת ברחוקה שלא על פי הדרכת התורה. אם זה מה שהתכוונת, אז הבנתי אותך. אין לה מקום בכלל, בצד הגלוי. בשורש, יש לה מקום. הם צריכים לכוון את זה. בשורש, של נטיית העריות, מצד הרצון להשתייך לנצח העולם, כל אדם יש לו תאוות עריות, הוא רוצה להשתייך לנצח העולם, להביא חיים לעולם.
מה שגלוי, מה שלא גלוי, זה חלק. מה שהפנימיות של הדבר זה אחת, זה מה שחלק.
הפנימיות של עצם הנטייה לתאוות עריות. לא בהופעה של איזה מופיע משני גברים. צריכים לעשות טיפול. צריך לעשות טיפול ולכוון את זה.
לכאורה סותר, אם זה נצרות ואם אסלאם שבשורש, אם זה היה הרצון להתקרב הזה לאלוקים, נכון, שבשורש נפלו בדרך.
אין דבר שאין לו שורש בקדושה. גם עבודה זרה, שזה שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות שלוש עבירות חמורות, גם עבודה זרה זה נטייה לדבקות בהשם, גם גילוי עריות זה נטייה להקמת משפחה שהסתלפה, וגם יכול להיות שבשפיכות דמים יש לזה מקום עצום בזה. אם כן, וקל וחומץ שחוץ לשלטונה, התורה לא נפגשת עם משהו שמחוץ למציאות שלה, או משהו שמחוץ לשלטון שלה, כי התורה שולטת בכל. אם כן, מה זה אומר? היא בכל תכסיסיה מלאה עומק רחמים, היחס של התורה הוא רחמים כלפי כל הדברים שקיימים בעולם, כל הגשמיות, כל אלה הדברים הרעים, כדי לתקן אותם ולרומם אותם. המצאת הניגודים מרחיבה את גבול היש. זה לא שהניגודים מצמצמים את היש, והיש במלחמה ובתגוששות, וצריך להיכנס למגננה או להתקפה. להפך, ככל שיש יותר ניגודים, היש יותר נרחב, כי היש, מקור היש, הקדוש ברוך הוא מקור הכל. ככל שיש יותר ניגודים, יש יותר הרחבת חיים, כמובן, הכל צריך להגיע לאיזושהי הרמוניה, על פי הדרכת התורה.
אז אין גבול היש.
אין גבול היש. המצאת הניגודים מרחיבה את גבול היש. תראה, בעולם שלנו יש גבולות בסופו של דבר. מקור היש הוא אין גבולי, והעתיד של כל הבריאה היא אין גבולית, אבל בחיים שלנו כיום יש איזה גבולות. הטוב, ובמשפט הזה אנחנו מסיימים את החצי הראשון של הפסקה, מעזרת השם שבוע הבא נמשיך את החצי השני. הטוב מבחין את הרע, והטוב מבחין את הרע, והרע מבחין את הטוב, מעמיק או מבחין את הטוב, זה משפט מספר יצירה, שהרב קוק מביא אותו הרבה, בכמה מקומות, ספר יצירה, פרק ה' סעיף ה', והבאתי לפה רשימה ארוכה של מקורות, גם בעינייה, פנקסי הראייה, בורות התשובה, מי שרוצה להגיד אחר כך, הרבה מקומות שהרב מביא את המשפט הזה, שעכשיו אנחנו הגענו כאילו לשיא הפסקה, משפט האחרון. גם הרע יש לו תפקיד, לא רק הגשמיות, והנטיות, יצר הרע והרע עצמו. הרע שאנחנו כאילו נלחמים בו, גם לא יש תפקיד. הוא מבחין את הטוב, הוא הניגוד אל הטוב, הוא מחזק את הטוב. הטוב שמתמדד איתו נהיה גדול יותר. הטוב שכולל אותו נהיה גדול יותר. הרע, הטוב מבחין, מבחין, הכוונה מחזק אותו, מעצים אותו. והרע מעמיק את הטוב, מרשים, עושה אותו בעל רושם ומעלם אותו. מה זה מעלם? לשון אלימות, כאילו הוא עושה אותו חזק. למה עושה אותו חזק? כי טוב שהתמודד עם רע הוא טוב הרבה יותר חזק. הוא טוב שהייתה לו אמירה לגבי כל דבר. הוא טוב שניצח ובסופו של תהליך, למרות כל הקלקולים והייאוש של כל הדתות והכל, הצליח לתקן את הכל, תיקון עולם מחוץ שדיים. זה טוב הרבה יותר חזק. לכן אנחנו פה בעולם. אנחנו לא מלאכים עם טוב. אנחנו טוב שמנצח, טוב בעל בחירה חופשית שמנצח. זה החצי הראשון של הסעיף. מספיגה כללית זו, הרב בא בעצם לומר ש... את כל הדבר הכללי הזה שהסברנו עכשיו, הספיגה הכללית הזאת בהכרת עולמים, בהכרה עולמית אלוהית, היא חדורה בעם ישראל. וכולי וכולי, וכל זה אנחנו נראה בחצי השני של הפסקה, בעזרת השם. יום ראשון, אני אהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון, כל עוד אני לא מודיע אחרת, אתם לא.
אנחנו גם.
גם, אז יופי. אתם פה, כולם פה, יופי. גם אני פה בעזרת השם, נשלים פה.
בעזרת השם, נשתלם. כן, נשתלם. אני פה שבת, אני...